אנחנו קוראים מספר זוהר לעם, פרשת בשלח, אות קוף צד ג'. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר kam.co.il, שם גם ניתן לשאול שאלות, שאלות נבהרות, הקשורות לחומר הנלמד, ישאלו במהלך השיעור. זוהר לעם, פרשת בשלח, אות קוף צד ג'.
אם אנחנו רוצים לגלות מה שזוהר מדבר, אז זה רק במגמת החיבור והאיחוד בינינו, בין כל הנשמות הפרטיות, כי הזוהר מדבר על קשר, אופני קשר שבהם נשמות נמצאות. גם האור שאנחנו מגלים, מה זה האור? זה תופעה בתוך הכלי, וזרימת האור, זרימת החיים, זה שינויים שבין חלקי הכלי ביניהם, שאין משהו שעובר בתוך הכלי זר, אלה אותם התופעות שכלי מרגיש בתוכו מתוך שינוי של החלקים שלו, שמזה הוא מורכב, מהם הוא מורכב. אז שינוי בהתקשרויות בין החלקים התמידי שקורה בתוך הכלי, זה נקרא האור. כי אם לא יהיו שינויים בהתקשרויות בין חלקי הכלי, אין אור, אין הרגשת החיים, הכל מת. החלקים נמצאים בהתקשרות ביניהם בכל מיני שינויים ממש בלתי פוסקים, זה נקרא שזורם החיים בתוך הכלי. למה? כי בין החלקים האלה נעשה התקללות, התחברות, מכל פעם סוג שונה, והשינויים האלו הם הרגשת החיים, הם הרגשת האור שבתוך הכלי. כי אם זה נעצר לרגע אחד, הכל דממה, מוות. אם זה משתנה, זה הרגשת האור שבתוך הגוף, הרגשת החיים. ולא שהאור זה משהו זר שמגיע לתוך הכלי מבחוץ, כמו שאנחנו מציירים, כמו שאנחנו מדברים. הנה, אבל אנחנו ככה בצורה טכנית מדברים על תופעות, לקבל, להשפיע, פנימיות, חיצוניות, אז ככה אנחנו מציירים. אבל בעצם רק אחד כלפי שני, ככה אנחנו מדברים בזה. אז ישנם חלקי הכלי, ובחיבור ביניהם, ולגלות כל פעם שוני החיבור, כל מיני השינויים שבחיבור, זה נקרא להרגיש את החיים. וזה מה שאנחנו יכולים כאן.
פרשת בשלח, עוד קופצה דגימל. וייר ישראל את היד הגדולה, ויראו העם את השם. מקרא זה אין ראשו קשור לסופו, ואין סופו קשור לראשו. מתהילה כתוב ויר ישראל את היד הגדולה, ואחר כך ויראו העם את השם. האם ויר ישראל הוא סיבה אל ויראו העם את השם, ומלפני כן לא יראו את השם? אלא זקן ההוא שירד עם בניו לגלות, וסבל עליו הגלות, והכניס את בניו בגלות, הוא ממש ראה כל אלו הנקמות וכל הגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים. כמו שכתוב, וייר ישראל, ישראל ממש, כלומר יעקב. קופצה דגדלת. העלה הקדוש ברוך הוא לאותו זקן ואמר לו, קום, ראה את בניך היוצאים מתוך עם חזק. קום, ראה הגבורות שעשיתי בשביל בניך במצרים. קופצדיקי. בשעה שנסעו ישראל לרדת בגלות מצרים, יראה ואימה חזקה נפלה עליו. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, למה אתה מתיירא? אל תירא מרדה מצרימה. ממה שכתוב אל תירא, משמע שהיה מתיירא. קופצדיק ו' אמר לו, מתיירא אני שיחלו את בניי. אמר לו, אנוכי ארד עמך מצרימה. אמר לו שוב, מתיירא אני שלא אזכה להיקבר בין אבותיי ולא אראה הגאולה של בניי והגבורות שתעשה להם. אמר לו, ואנוכי אעלך גם עלו. אעלך להיקבר בקבר אבותיך, גם עלו לראות הגאולה של בניך והגבורות שיעשה להם. קופצדיק זי. וביום ההוא שיצאו ישראל ממצרים, העלה הקדוש ברוך הוא את יעקב ואמר לו, קום ראה בגאולה של בניך, שכמה כוחות וגבורות עשיתי להם. ויעקב היה שם וראה הכל, כמו שכתוב, וייר ישראל את היד הגדולה. קופצדיק ה' מכאן נשמע שיעקב היה בעת הגאולה, כמו שכתוב, ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים. בפניו זה יעקב, כי הביא כל האבות שמה. ויוציאך בפניו, בפניו זה אברהם, כמו שכתוב, ויפול אברהם על פניו. קופצדיק ט' אברהם אמר, הלבן 100 שנה ייוולד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אתה תראה כמה המונים וכמה מחנות שיצאו ממך. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, כל אלו השבטים וכל אלו הרבבות, העלה הקדוש ברוך הוא אל אברהם וראה אותם, כמו שכתוב, ויוציאך בפניו. כל האבות הזדמנו שם בכל גאולה ההיא, כמו שכתוב, ויוציאך בפניו. מהו בפניו? אלו האבות. רש. ויוציאך בפניו, זהו יעקב. בכוחו, זהו יצחק. הגדול, זהו אברהם. וכן בשביל האבות מזדמן תמיד גאולה לישראל, כמו שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. האבות ראויים שיזכור, אבל מהו והארץ אזכור? אלא לכלול עמהם את דוד, המלכות. הארץ, שהיא מרכבה עם האבות, הגת, והם מעוררים תמיד גאולה לישראל. רש א' וייר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. יד אינו נקרא פחות מחמישה אצבעות. הגדולה, שכלולות בה 5 אצבעות מיד השמאל. כבחינת גר נוטלת יד ימין מהתקללות בקו שמאל, וכל אצבע ואצבע עולה לחשבון גדול, והקדוש ברוך הוא עושה בהם ניסים וגבורות, ובזה נעקרו כל המדרגות מהשתלשלותם. רשבית ב5 אצבעות הראשונות, ב5 מכות הראשונות, כתוב ויחזק לב פרעו. כיוון שנשלמו אלו 5 אצבעות של יד שמאל, לא היה עוד דבר ברשות פרעו שיחזק ליבו. אז כתוב ויחזק הוויה את לב פרעו. רש ג' וייר ישראל את היד הגדולה ויאמינו בהשם. והאם עד עתה לא האמינו בהשם? והרי כתוב, ויאמן העם וישמעו. והרי ראו כל הגבורות שעשה להם הקדוש ברוך הוא במצרים, אלא ויאמינו הוא שהאמינו בדבר ההוא שאמר, ויומר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם. רש ד' כתוב, וירא ישראל את מצרים מת. וכתוב, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. מתים ראו אותם. היה צורך לכתוב, לא תוסיפו לראותם חיים עוד עד עולם. רש ה' אלא כתוב, מן העולם ועד העולם. עולם למעלה, עולם למטה. עולם שלמעלה, משם הוא ההתחלה להדליק הנרות, הבינה, שורש כל המוחין. עולם שלמטה, שם הוא הסיום, המלכות, המסיימת כל הספירות, והוא נכלל מכולם. ומעולם שלמטה הזה, מתעוררות הגבורות לתחתונים. רשב"ב ובעולם הזה שלמטה, עושה הקדוש ברוך הוא אותות לישראל, ויקרו להם ניסים. וכשמתעורר עולם הזה לעשות ניסים, כל המצרים צללו בים על ידי העולם הזה, וקרא לישראל נס בעולם הזה. ועל כן כתוב, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. עד שיתעורר עולם ההוא ויהיו נמסרים בדיניו. וכיוון שנמסרו לו להיות נידונים, אז כתוב, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. כמו שכתוב, מן העולם ועד העולם. עד העולם בדיוק, עד שיתעורר העולם שלמטה. אז כתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו.
עוברים לחלק הבא. החלקים האלה זה פשוט אנחנו עושים. זה בעצם משכתף את הזוהר, מחלק אותו. לא שחלקים האלה ככה בפרשות בזוהר, אלה נוח לנו ככה לעשות. מה דעה?
היה כתוב עכשיו בעולם הזה כמה פעמים, שבזוהר כתוב בעולם הזה, מדובר על זה?
על הרצון לקבל, אני לא יודע מה זה זה. מה שאתה רואה, מה שאני רואה, כל אחד רואה משהו אחר. מאיפה אתה רואה, יודע מה שהשני רואה? העולם הזה זה נקרא ברצון לקבל, שהיו נמצאים תחת המצרים, זה נקרא שאדם נמצא ברצון לקבל, אז זה מה שהוא רואה, שעובר מלהיות ברצון לקבל לרצון להשפיע, אז נקרא שעובר לעולם העליון, לעולם הבא. כל מדרגה הבאה זה נקרא העולם הבא, כל מצב הנוכחי זה נקרא העולם הזה כלפי האדם, אבל בכלל השם העולם הזה זה נקרא שעדיין נמצא ברצון לקבל. בסדר? נמשיך. כן.
יש הבדל, או זה אותו דבר כמו שקראנו כאן על מצרים ובמאמר קראנו על משאף ליצים, זה אותו דבר? מצרים ומשאף ליצים?
לא, מצרים זה מצב מאוד מתקדם. מצרים זה מצב שמרגישים שנמצאים באגו, בשליטה על עצמנו, שרוצים להתקשר ולא מסוגלים להתקשר בינינו, שיש שליטת הפרו במקום שליטת הבורא, שנמצאים בשיעבוד ולא מסכימים עם זה, ולא יכולים בכל זאת לצאת מזה, זאת אומרת שהאגו עד כדי כך שולט, שהוא מראה לך את עצמו כשולט ולא מפחד. נגיד, אני שולט עליך, אז עכשיו בשליטה שלי אליך יש כמה דרגות. דרגה ראשונה, שאני בשקט מגיע אליך, אומר, אתה יודע, אתה צריך כסף ואני צריך את העבודה הזאת, תעשה לי עבודה הזאת, אני אתן לך כסף. חוץ מזה מתייחס אליך יפה ואתה מסכים, אתה צריך כסף, היחס טוב, זאת אומרת כל התנאים בסך הכל הם חיוביים, אתה מבצע. אז אני שולט ברעיון שלי, ברצון שלי עליך בסופו של דבר, כן? ולפי כמה שאפשר, זה נקרא דמוקרטיה, נגיד, כן? זה שליטה, אבל ככה זה הטיפשים קוראים לזה. זהו. אחר כך יש לי אפשרות אחרת, אני בא אליך, נגיד יש הבטלה ואני אומר, טוב, אתה רוצה לעבוד, חצי אני משלם לך ותעשה את זה מהר ככה תוך חצי יום. אני מראה לך שליטה, כי תנאים השתנו, לא אכפת לי, אתה תחתי, אני שולט. זה עניין של פרו, שמרגישים את השליטה, הוא לא מפחד מזה לראות את השליטה, והוא אומר, אתם העבדים שלי. הוא יכול לקנות אותם בכל מיני, כמו בשני שנות, שבע שנות סובה. הכל, אתם עושים הכל, אתם מצליחים, אתם מוצלחים, אתם יותר גדולים במצרים, אתם שולטים במצרים. היוסף שולט במצרים, בני ישראל הכי טובים, כל הארץ מצרים בשבילכם, ארץ הגושן זה מקום הכי טוב בארץ מצרים. בבקשה. שליטה, אבל שליטה כזאת, אתה יודע, אתה כרגיל, כמו שאתה רוצה לקנות מישהו, איך שאתה מושך אותו. אין? זהו. אחר כך, לאט, 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 שאתה כבר נקשר, ואתה כבר נהנה, ואתה מתמלא על ידי המקורות שלי, אז אני יכול את המקורות האלו להתחיל לסגר, לסגור קצת אותם. וככה להראות לך את השליטה שלי, תדע מי השולט, תדע מי הבוס. אז זה מה שמתגלה במצרים, וזה דברים הרגילים שאנחנו בחיים שלנו ככה רואים. כן? זהו. ואיך זה במצב הפנימי של האדם, שאדם מפוצל, הוא רואה שיש בו טבע האגו, הרצון לקבל שבורא ברא, והשליטה הזאת היא שליטה ממש מלמעלה, ואין לו מה לעשות עם זה מצד אחד. מצד שני, הוא משתדל בכל הכוחות שלו באיזושהי צורה להילחם עם האגו שלו, ורואה שזה לא הולך, כי הוא נולד בבית פרו, הוא רגיל שהוא בכוחות שלו רק יכול לעשות משהו, איפה שם בורא או מה, הפרו או המלך, אני משתדל ללחם נגדו, בסופו של דבר אין לי ברירה, אני במה שאני ניסיתי לפגוע בו, הרקתי את המצרים, אני חייב לברוח ממנו, כי אחרת הוא יהרוג אותי. ואז אחרי שאני כבר מתחזק ואני יודע שאני חייב לצאת מהשליטה שלו, כן? אז אני בא כנגדו. וגם כן לא לבד, אלא אחרי שאני מתנתק מהפרו, אני מתעלה מעליו, אז מתגלה לי הבורא, כן? בסנה. ואומר שבעזרתו אני כן יכול לצאת מהפרו. זה נקרא שאני לא צריך להיות בגלות, ולא בפחד, לא בבריכה. אני יכול עם הכוח הזה לבוא ולהילחם נגד השליטה הזאת שנמצאת בי, וממש לכופף אותה, את השליטה הזאת. זאת אומרת, לתת לה מכות, להבדיל את עצמי מעליה, אני יכול להוציא את הרצונות שלי מתחת שליטתו, זה פעולות לא פשוטות, בריכה וכו', אבל בסופו של דבר אני מסוגל את זה לעשות. וזה ממש כמו שאתה מוציא מאיזה, לא יודע איך להגיד, על ידי דבק שדבוק נגיד משהו, אז אתה מוציא ממש מתוכו, מתוך הדבק אתה מוציא איזשהו חפץ, ככה בכוח אתה מוציא את זה, כל כך זה קשה להוציא, ועוד נדבק לחפץ שאתה מוציא עוד הרבה דבק, ואתה חייב ככה לעשות כאן פעולות רבות כדי להתנקות. הדבק הזה הוא על מנת לקבל השליטה הזאת. זהו, ככה עושים. זאת אומרת, הכל זה פעולות הפנימיות. נו,
שאלתי ככה, כי בתחילת מצרים אנחנו רואים שבט אחים, כולם מחוברים בטוב, ולדוד המלך פתאום מתגלה מצב של מושב לצים, שהוא מתחיל מזה ספר תהילים. איך זה, כאילו אחרי כזה...
לא, זה, אתה לא יכול להתחיל לעשות ביקורת על ספר תהילים, למה הוא מתחיל מזה ומסיים כך. זה דברים שאין להם מוקדם ומאוחר. בכל מדרגה יש לך אותם הבעיות, ועוד יותר, כמה שרע מתגלה במדרגות עליונות יותר מאשר במדרגות הקטנות. אנחנו צריכים להתרכז לא על הבירור וביקורת ולימוד של כל מיני המצבים שם, מדרגות ומה שביניהם. אנחנו צריכים לראות מה לפנינו עכשיו, ורק את זה לראות לפנינו, זהו. אחרת אנחנו נמצאים באיזו למדנות. יש לפנינו מצב, ביטול עצמו כלפי החברה, שחברה זה נקרא הרצונות המגובשים, כדי לגלות את ההשפעה הדדית, נקודה. זהו, על זה אנחנו הולכים. אין יותר. כל החשבונות למיניהם וחוכמות, תשאיר בינתיים. מזה שתגלה את הכלי הזה, אז יהיה לך במה לגשת לבירור יותר גבוה. כן.
אנחנו מדברים פה על מצב של כל הנושא של מצרים, ודיברנו קודם על כל הנושא של הפתעת רעך כמוך, ובעצם כל מה שממוקד בסופו של דבר זה נושא של חשיבות המטרה. עכשיו, אני שואל את עצמי, שכאן ישבנו השבוע ועשינו כאן דיון לגבי חשיבות המטרה של כולנו כאן, והשאלה הנשאלת כרגע, הרי הבורא הוא שבעצם נותן לנו גם את רמת חשיבות המטרה, ואנחנו צריכים בעצם לקבל את זה מהבורא. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו לבד, כי כשאני באתי לכאן היה לי חשיבות מטרה מאוד מאוד גבוהה, לאורך הזמן היא משתנה, היא עולה ויורדת. אז נכון להיום שאנחנו בעצם חושבים שאנחנו אולי יכולים לשנות הכל ולהעלות את רמת החשיבות שלנו פה בחברה ולעשות חיבור ולעשות ואהבת לרעך כמוך וכל זה מתוכנו, אולי בעצם אנחנו טועים פה ולא משאירים את העבודה לבורא?
תשאיר לו, מה יש? תשאיר, תחכה, תפייסה. אולי סוף סוף הוא יראה שאנחנו בצורה כזאת דורשים ממנו, עושים איזה שביטה וזהו. אני לא קורא כך, מה שאומרים למקובלים, ואני לא עובד לפי הפילוסופיה שלי. יש אנשים שעברו את הדרך, מגלים לי אותה, אני משתמש בזה. אני יודע שבעולם שלנו, אם יש אנשים שהם גילו את חוקי הטבע ואומרים לי שכך וכך זה החוק הטבע, אם אני לא שומע אני מגיע לנזק, או לפחות לא מגיע לרווח. גם אותו דבר בחומת הקבלה, אנשים עברו, כתבו לי על זה, נתנו לי עצות, אני צריך להשתמש בזה. אם אני לא רוצה, בסדר. אז תהיה חכם אתה. למה אתה לא הולך עכשיו להיות כמו פרא אדם מלפני 50,000 שנה, ולהתחיל לגלות את העולם, להתחיל לגלות את החיים, כן, לרדת מהעץ? למה אתה משתמש בכל הדברים שהכינו לך בעולם הזה? למה? כי אתה יודע שהיו חכמים שהם עשו כל ההיסטוריה הזאת, כל ההתפתחות, והם מגישים לך דברים אחרי שהם כבר גילו והכינו. בחוכמת קבלה לא, זה יש לי גישה משלי. מאיזה גישה? לאיזה עולם? מה אתה מדבר בכלל? במה אתה, באיזה שכל ובאיזה רגש ובמה בכלל, ומי אתה שאתה יכול כך להגיד שאתה יש לך במה לגשת למשהו? בעולם שלנו לפחות יש לך כלים שאתה יכול לחקור משהו. זורקים אותך ליער, אז לפחות אתה כמו חיות שם תגדל, לפחות ככה. מה זה בעולם שלנו? זה ככה, זה יש לך חושים כלפי עולם הרוחני שאין לך כלום. אתה בחוצפתך יכול להגיד, נראה לי שככה ונראה לי שככה, כך אתה, מה שהם אומרים, תוציא משם יסודות וכך תתייחס. זה אני מבין, זו גישה מדעית הריאלית, ולא שכל אחד שבא לו מימן פילוסופיה שלו. כאלו אנשים יש מלא בעולם, ומה עם היצות שלהם? רק סובלים כולם מזה. לכן אנחנו מקבלים את היצות האלו של המקובלים, שהם נמצאים כבר בעולם האמת, ומשם מהאמת ההיא הם מספרים לנו, אומרים לנו מה לעשות. כן.
מעל הסולם במאמר לסיום הזוהר כותב כך: ערך הרוממות בא מן הסביבה בבית תנאים. א', במידת הערכה של הסביבה, ב', במידת גודלה של הסביבה, ועל כן ברוב עם הדרת מלך.
נו, נמשיך.
פרשת בשלח, אות רש זין, אז ישיר משה. אשרי חלקם של ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה בהם יותר מבכל שאר העמים, ומרוב האהבה שאהב אותם הקים להם נביא אמת ורועה נאמן, והעיר עליו רוח הקודש יותר מכל שאר נביאים הנאמנים, והוציאו מחלקו ממש ממה שהפריש יעקב מעשר מבניו להקדוש ברוך הוא, שהוא שבט לוי. וכיוון שהיה לוי שלו, לקח אותו הקדוש ברוך הוא ועיטר אותו בכמה עטרות, ומשך אותו בשמן המשחה הקדוש שלמעלה. ואז הוציא מבניו רוח הקדוש אל העולם, והגר אותו באבנתיו הקדושים של האמונה הגדולה שהיא בינה. רשת: בשעה שהגיע זמנו של משה הנביא הנאמן לרדת לעולם, הוציא הקדוש ברוך הוא רוח קדוש ממחצבת של ספיר האבן הטוב, המלכות, שהיה גנוז ברמח אורות ועיר עליו, ועיטר אותו בשסה עטרות, ועמדו לפניו, והפקיד אותו על כל אשר לו, ונתן לו 173 מפתחות, ועיטר לו בחמש עטרות, וכל עטרה ועטרה עולה ומאירה באלף עולמות המאירים, ונרות הגנוזים באוצרות מלך הקדוש העליון. הזוהר מבאר המוהין שזכה בהם משה מטרם שירד לארץ, ונודע שסדר המוהין הוא שמתחילה מקבל וק בלי ראש, השדים חסרי גר, ואחר כך מקבל גר בבחינת נשמה, ואחר כך בבחינת היה, ואחר כך בבחינת יחידה. גם נודע שרמח הוא בחינת וק, ושסה הוא בחינת גר. על כן נאמר, הוציא הקדוש ברוך הוא רוח קדוש ממחצבת של ספיר האבן הטוב, המלכות, שהיה גנוז ברמח אורות והאיר עליו, שבזה השיג משה מוחין דבק, ואיתר אותו בשסה עטרות והעמידו לפניו מוחין דגר, ונתן לו 173 מפתחות, האורות דקו האמצעי, המכונים מפתחות, מטעם שאין הקווים ימין ושמאל יכולים להאיר עד שבא קו האמצעי ופותח אותם, ואז מקבל קו האמצעי כל שיעור האורות שגרם לצאת בבית קווים העליונים. ומקו ימין מקבל 100 אורות, כל ה-10 ספירות שלו, מטעם היותם אור החסדים. ומקו השמאל, ששם אור החוכמה, מקבל רק עין עטרות לבד, ולא הגר דחוכמה, ועל כן חסר 30. אמנם יש לו התקללות מגר, ונחשבים רק למספר ג' לבד, ועל כן הם 173 מפתחות. ואחר כך מבאר מוחין דהיה, על כן נאמר, ועיתר לו בחמש עטרות, הגת, נא, וכל עטרה ועטרה עולה ומאירה באלף עולמות, שהם ספירות דאבא ואמא, שכל ספירה וספירה עולה במספר אלף. ואחר כך מבאר מוחין דיחידה, שנאמר, ונרות הגנוזים באוצרות מלך הקדוש העליון, שהם נעלמים ומלובשים באבא עילאה, שנקרא מלך העליון הקדוש, האורות דארי חנפין, שהם יחידה. רשתת, אז העביר אותו בכל האורות שבגן עדן, והכניס אותו להיכלו, והעביר אותו בכל הצבאות והמחנות שלו. אז נזדעזעו כולם, פתחו ואמרו, הסתלקו מסביבתו, כי הקדוש ברוך הוא העיר רוח לשלוט להרגיז העולמות. יצא קול ואמר, מי הוא זה שכל מפתחות הללו בידיו? פתח קול אחר ואמר, קבלו אותו בתוככם. זהו שעתיד לרדת בין בני אדם, ועתידה התורה, הגנוזה מכל גנוז, להתמסר בידיו, ולהרעיש העולמות שלמעלה ושלמטה על ידי זה. בא בשעה, התרגשו כולם ונסעו אחריו. פתחו ואמרו, הרכבת אנוש לראשנו, בנו באש ובמים. ראש יוד. אז עלה רוח של משה ועמד לפני המלך. מם פתוחה, עלתה והתעטרה בעטרותיה, ועיטר את הרוח בשין חף הי עטרות, והפקיד מפתחותיו בידיו. שין, הרומזת לגימל אבות, העתיר אותו בגימל עטרות קדושות, והפקיד כל מפתחות המלך בידיו, ומינו אותו בנאמנות להיות נאמן הבית. היי, עלתה והתעטרה בעטרותיה, וקיבלה אותו מן המלך. עניין הכיסא העליון מחזה ולמעלה דזרנפין, שחגת דזרנפין הם ג' רגלי הכיסא, והמלכות אשר שם רגל רביעי, והכיסא עצמו בינה. ג' אותיות מם שין היי, מם הכיסא עצמו. שין הוא ג' רגלי הכיסא, הגת. היי, המלכות, רגל רביעי. ומשה היה מרכבה על הקו האמצעי, זרנפין. ועל כן משה זכה לבינה, משום שהיה מרכבה על הקו האמצעי המכריע בימין ושמאל דבינה. ונאמר שעלה רוח של משה ועמד לפני המלך, כי היה מרכבה למלך, זרנפין. ואז השפיעו עליו ג' אותיות מם שין ה'. מם פתוחה עלתה והתעטרה בעטרותיה, שהכיסא עלתה והתעטרה במוחין שלה, שיצאו ונתגלו על ידי קו האמצעי בעניין שלושה יוצאים מאחד. ואז ועיתר את הרוח בשין חפי עטרות ואחד העומד בשלושה. ומה שנקרא שין חפי עטרות הוא מלשון וחמת המלך שכחה, כי מטרם שקו האמצעי הכריע בין בית קווי הבינה, הייתה מחלוקת בין ימין ושמאל, ועל ידי הכרעת שין חף ה' שקטה המחלוקת. וכיוון ששין חף ה' הייתה כל הסיבה למוחין וזרנפין שמקבל מבינה, על כן מכנה אותם שין חף ה' עטרות. והפקיד מפתחות בידיו, שהאורות זה קו אמצעי מכונה מפתחות. שין הרומזת לג' אבות העתיר אותו בג' עטרות קדושות, שהם ג' קווים הגת דזרנפין שלמעלה מהזה, המכונים ג' רגלי הכיסא. והפקיד כל מפתחות המלך בידיו, שכל מוחין דזרנפין שבקו אמצעי מכונים מפתחות, ומינו אותו בנאמנות להיות נאמן הבית, שהנוקבה כוללת דזרנפין מכונה בית, ולהיותו מקבל כל מוחין דזרנפין נעשה נאמן להשפיע אל הבית שהיא הנוקבה. היי עלתה המלכות שעלתה למעלה מהזה והתעטרה בעטרותיה, שמקבלת ג' קווים הגת דזרנפין, ונעשתה רגל רביעי אל הכיסא, וקיבלה אותו מן המלך, שמקבל את נשמת משה מן המלך. רש י"א. אז כשקיבלה אותו המלכות, ירד רוחו של משה באוניות השתות בים הגדול המלכות, וקיבלה המלכות אותו כדי לגדלו אל המלך, שיוכל להלביש את זרנפין, ועל ידי שיקבל ממנה הארת החוכמה והגדלות, והיא ניתנה לו משם, מהים הגדול שבא, מהארת שמאל, כלי זין להקות את פרעו ולכל ארצו. ובשבת ובראשי חודשים היא מעלה אותו אל המלך זרנפין, ואז נקרא שמו באלו אותיות הרשומות שהם מם שין ה. רשת ב.
רואים אנחנו מכאן, כן, עד כמה שהכל זה מסודר, שאנחנו גודלים בבית פרו, הנקודת המשה שבנו, כן, כדי לרחוש ממנו כל להבין אותו, את האגו שלנו, גודלים בו לאט לאט, כן, עד שמתחילים להיות הגדולים ממש שווים לו, ויכולים אז לאתר מה זה טוב ומה זה רע, להיות בין פרעה לבורא. זה המעמד של המשה שבאנו. כן.
שלום מבית קבלן בחיפה שואל, מדוע נאמר אז ישיר משה ולא שר בעבר, ואיזה מסר יש בשירה בכתבים?
נו, נגיע לזה. הלאה.
עוד שאלה? ברד מסיאטל שואל, כאשר ספר הזוהר מתאר בורא מדבר או פועל בכל מיני דרכים, האם זאת עבודה של אור בכלי או האם זה עוד תיאור של הכלי עצמו?
זה אותו דבר, אור בכלי או כלי עצמו. האדם מספר מתוך התפעלות של הכלי שלו. התפעלות ממה? ממה שמתרחש בתוך הכלי. מה שמתרחש בתוך הכלי נקרא אור. כן.
אנטולי מהקבוצה הווירטואלית שואל, מה הצורה הכי נכונה להיות דבוק למשה ולא לפחד מפרעו?
לראות שהפרעו ובורא זה אותו דבר. כן.
עמית מקבוצת אלת שואל, איך הקריאה בזוהר מסייעת לי אם אני לא מבין מה זה חיבור? האם טרם גיליתי את הרע?
אם הוא נכלל איתנו, עם כולם, רוצה להיות ממש בתוכנו, בקרבנו, אז מה שאנחנו כבר מבינים, יודעים איך להתייחס לזוהר, מה לעשות, זה גם כן עובר עליו. זאת אומרת, כדאי לשבת ולשמוע, אפילו שלא מבין למה, בשביל מה ושום דבר. בכל זאת יש לו מזה תועלת. כן.
ג'ון מדטרויט שואל בדיוק על זה, איך אני יכול לשנות את המוטיבציה שלי לעבוד עם הזוהר? זה נהיה לי יותר קשה לנסות אחרי פרק זמן, כי אני לא רואה ולא מרגיש את הרווח או את השינוי בי.
הג'ון הזה, זה החצי שעה שלו היחידים בחיים שהוא לא יודע מה שהוא עושה? אז עוד חצי שעה כאלו, נו, מה יש? בסדר? עם כל הכבוד, לא ולדטרויט ולהכל, אבל לא נורא. אני חושב שאפשר להאמין לאנשים הגדולים שאמרו לנו שקריאה הזאת היא מביאה לנו איזה כוח גדול שמנקה אותנו, שמשפיע עלינו. למה? כי הם סידרו את זה בצורה כזאת. אנחנו למדנו בהקדמה לתלמוד עשר ספירות שהמקובלים שהיו חיים בעיני גלות בבל, הם סידרו לנו מתוך הגלות הבבל, זה קרה שהיה להם אפשר את זה לעשות. בגלות מצרים עדיין לא, אבל בגלות בבל זה התגלה היכולת שהם יכולים לסדר לנו את הקשר לאורות על ידי הלימוד. ואז במקום ללכת לרצון לקבל בצורה פשוטה, להשתדל להרוס אותו, לכופף אותו, לעלות עליו, בקיצור, לעשות משהו עם עצמו, רק ממש בצורה, בהתנגדות הפנימית נגד האגו, שהיה אפשר לעשות בדרגות הקטנות של האגו, כן? בהגברת האגו שנעשה בגלות אחרי מצרים, כן? הם כבר הבינו שזה אי אפשר, הם גילו שאפשר לעשות אז הכנה מיוחדת במערכת, שאם הם מכינים לנו את הכתבים שמדברים על התפקוד הנכונה של המערכת ואנחנו נכללים איתם יחד בתוכם, בתוך המחברים, רוצים להתקדל בהם כמו התינוקות, אז אנחנו מוסיפים את הרצון לקבל שלנו שמבטלים אליהם, ואז אנחנו נכללים בהם ויכולים ליהנות כמו עובר בבטן אמו, מזה שמתבטל יכול לקבל מהאמא הכל מה שהוא צריך. גם אנחנו, אם אנחנו מתבטלים, למרות שיש לנו שאלות כאלה כמו לג'ון מדטרויט, זה לא חשוב, זה טוב שישנם השאלות, אנחנו מתבטלים כלפי אלו הגדולים, ואז אנחנו נמצאים בהם, וכל האורות מה שהם גילו גם כן עוברים דרכנו. בינתיים עוברים כמו בעובר שאנחנו לא מבינים ולא מרגישים מה שקורה, אבל פעם אחר פעם זה עובד וזה נקרא סגולה. בינתיים נעבור לחלק הבא
של השיעור.